כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 29 בנובמבר 2022 והיום בעולם. 5 ימים למחאות בסין נגד מדיניות אפס הדבקה בקורונה. כוחות הביטחון הסינים הופכים אלימים יותר ויותר כלפי עיתונאים זרים שמנסים לסקר את המחאות. כאן עיתונאי ספרדי שהשלטון הפיל את המצלמה שלו. במערב מגנים וקוראים להידברות עם הציבור. דובר הפנטגון ג'ון קירבי.
People should be allowed the right to assemble and to peacefully protest policies or laws or dictates that they take issue with. We're watching this closely, as you might expect we would. And again, we continue to stand up and support the right of peaceful protest.
צריך לאפשר לאנשים זכות להתאסף ולמחות בדרכי שלום על מדיניות או חוקים שהם לא מסכימים איתם. אנחנו צופים בזה מקרוב. ובתוך כך ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק אומר יחסינו עם סין משתנים.
Now let's be clear, the so-called golden era is over. Along with the naive idea that trade would automatically lead to social and political reform. We recognize China poses a systemic challenge to our values and interests. A challenge that grows more acute as it moves towards even greater
אהיה ברור, מה שנקרא תור הזהב הסתיים יחד עם הרעיון הנאיבי שמסחר יוביל אוטומטית לרפורמה חברתית ופוליטית. אנחנו מכירים בכך שסין מציבה אתגר שיטתי לערכים ולאינטרסים שלנו, אתגר שהולך והופך חמור יותר ככל שסין מתקדמת לעבר עודנות. דובר הקרמלין דמיטרי פסחוב אומר כי כרגע אין שום מסע ומתן עם אוקראינה.
Ну, действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается.
אכן שום משא ומתן לא אפשרי כעת, כי הצד האוקראיני דוחה אותו לחלוטין. הפעולה הצבאית המיוחדת נמשכת. בתוך כך שרי החוץ של ברית נאטו מכונסים היום ברומניה לדיון על האיום הנשקף מרוסיה. מזכ"ל נאטו ינס סטולטנברג.
This is a critical time for our security. And we are sending an important message. NATO is here, NATO is vigilant, and NATO is ready to defend every inch of allied territory.
זהו זמן קריטי לביטחון שלנו, אנחנו שולחים הודעה חשובה, נאטו כאן, נאטו עירני, והוא מוכן להגן על כל סנטימטר מהשטח של בעלות הברית. שליח האום למזרח התיכון, תור וונסוולד, מזהיר כי המצב בין ישראל לפלסטינים מגיע לנקודת רתיחה. ריאד מנסור, שגריר הפלסטינים לאום, מאשים כמובן את ישראל.
You have the largest number of Palestinian civilians killed in the West Bank and East Jerusalem since 2005. It is as a result of the increase of extremism in the Israeli side, whether the settler extremism, settler terrorism, or the forces that won the election in Israel itself, including fascists who will be holding cabinet positions in the Israeli side.
אנחנו ניצבים בפני המספר הגבוה ביותר של פלסטינים שנהרגו בגדה המערבית ומזרח ירושלים מאז 2005. זוהי תוצאה של התגברות ההקצנה בצד הישראלי. הכוחות הקיצוניים שניצחו בבחירות בישראל עצמה, כולל פשיסטים שמלאו תפקידים בממשלה. ואילו השליח המיוחד של האום לאזור נדרש להשיב האם מתנהל מול ממשלת ישראל החדשה.
When it comes to the new Israeli government, I mean, we should take into account one thing. It's the Israeli population that are electing their own government. Then it is a process of the internal dynamics in Israel that put the people, different people in position. But I can assure you one thing, UN will work with this government one way or the other. And we are working with the systems on both sides, and that's how it is. We are not kind of putting any judgment of that. Those who are elected are elected. Those who will get into position will have the position, and UN will deal with that one way or another.
צריך לקחת בחשבון דבר אחד, זאת באמת האוכלוסייה שבוחרת ממשלה משלה. ואז יש תהליך של דינמיקה פנימית בישראל, שמציב אנשים בעמדות שונות. אבל אני יכול להבטיח לכם שנעבוד עם הממשלה הזאת, זאת או אחרת. אנחנו עובדים עם המערכות משני הצדדים וכך זה יישאר. אין לאום שיפוט על מי שייכנס לתפקיד ויוביל אותו. וגם... Talking in my sleep at night, making myself crazy. הזמרת הבריטית דואה ליפה מקבלת אזרחות אלבנית. דואה ליפה ממוצא אלבני קוסובאי, היא נולדה בבריטניה אבל חיה גם בבלקן כנערה. מהיום תהיה כנראה השגרירה הטובה ביותר של האלבנים והקוסובאים במערב. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקות רחלי לוי ואורית שולץ, בביצוע הטכני יוסי תנורי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים היום דווקא בכדורגל. בפעם האחרונה זה קרה ב-1998, משחק בין ארצות הברית לאיראן בטורניר גביע העולם בכדורגל בצרפת. אז זה הסתיים בניצחון איראני 2-1, אך לא רק, התמונה המשותפת של השחקנים האמריקנים והאיראנים עומדים יחד לפני המשחק מחויכים, מחובקים, היא נכנסה לפנתיאון. כעבור 24 שנים שתי הקבוצות תיפגשו היום שוב במונדיאל בקטר, והמנצחת היא תעפיל לשמינית הגמר. על הקרב בין מי שהאמריקנים מכנים ציר הרשע למי שהאיראנים מכנים השטן הגדול, מדווחת כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
המשחק היום הוא שונה מזה שהיה במונדיאל בצרפת ב-1998. הוא קורה על רקע המחאה הפוליטית באיראן שנמשכת כבר חודשים.
There are many people who are very supportive of the Iranian football team, but at the same time there are many people who are very skeptical and upset because of what's going on in Iran, so they're like, well, if you guys are the national team,
then הרבה אנשים תומכים בקבוצת הכדורגל האיראנית, ובו בזמן רבים מביעים ספקנות, צער על מה שקורה באיראן, ואומרים אם מדובר בקבוצה לאומית, אז איננו רוצים שתנצח. השסע הזה נכון גם בעבורי, כך סיכמה מריה מספהני, בת 53, אזרחית אמריקנית ממוצא איראני, את תחושות יוצאי איראן בארצות הברית. רבים מהם היו רוצים להפריד בין ספורט לפוליטיקה, אך אינם מצליחים לעשות כן. לאוהדים האמריקנים המשימה נראית פשוטה יותר.
So we've been worried about it since we got here, right? We came here to watch soccer. We're not here for a political statement. We want to support the US, the women's rights thing. Of course we support it, right?
דאגנו מרגע שהגענו לכאן, אך באנו לכאן כדי לראות כדורגל, לא בשביל הצהרות פוליטיות. אנו רוצים לתמוך בארצות הברית, כן, בוודאי שאנו תומכים בקידום זכויות נשים, אך ברגע זה איננו כאן כדי לתפוס צד זה או אחר, אנו כאן כדי לראות את המשחק, כדי ליהנות, וגם כדי לקוות לעתיד טוב יותר לכולם, סיכם דון, האוהד האמריקני בקטר. במשחק הפותח שלהם נגד אנגליה ב-21 בנובמבר סירבו השחקנים האיראניים לשיר את המנון הרפובליקה האסלאמית. מיד אחרי המשחק שבו הפסידו 6-2 נשלחו הכדורגלנים האיראניים לשיחות אישיות עם הנציגים של משמרות המהפכה האסלאמית המלווים אותם בקטר. תפקידם להבטיח שהמשלחת האיראנית תשמור מרחק מהמשלחות הזרות ושלשחקנים לא יהיה פיתוי להשתתף באירועים פוליטיים. המשטר בטהרן חשב תחילה שההבטחות של מכוניות יוקרתיות וכסף ישכנעו את השחקנים שלא למחות במונדיאל. זה לא עבד, אז לקראת המשחק השני ביום שישי האחרון מול ווילס, ההבטחות האלה הפכו לאיומים בוטים. והאיומים עבדו היטב, השחקנים שרו את ההמנון וגם ניצחו 2-0. היום יאלצו לעשות אותו הדבר אל מול הקבוצה האמריקנית אם ברצונם להציל את קרוביהם במולדת, שהרי לפי הדיווח ב-CNN, נציגי משמרות המהפכה האסלאמית מסרו לשחקני הקבוצה האיראנית שאם יעזו להפגין התנגדות כלשהי למשפחותיהם באיראן מצפים מעצר ועינויים. לפי הדיווח, השיחות האישיות נערכו עם השחקנים וגם עם המאמן הפורטוגזי של הקבוצה, קרלוס קווירוס. במסיבת העיתונאים לקראת המשחק, אתמול טען המאמן שהכוונה היחידה של הקבוצה היא לנצח.
I understand your questions and the stories that US professionals you need to bring, but tomorrow Iran play against US two teams that they only have one wish, one goal and one ambition.
אני מבין את השאלות שאתם כמקצוענים חייבים לשאול, אך מחר זה לא אתם שתעמדו כנגד ארצות הברית. מחר יהיו אלה שתי קבוצות שמטרתן אחת ויחידה להגיע לסיבוב השני. אז בואו נהנה מהמסיבה, בואו נהנה מהמופע, בואו נבטיח שכשהמשחק יסתיים, האוהדים האיראניים יהיו גאים בנו, וגם הכדורגל כולו, ושהכדורגל כולו יזכה באמינות ובמוניטין אחרי המשחק הזה, כך טען המאמן האיראני והביע תקווה שקבוצתו תהיה הטובה ביותר.
For us it's just focus. You know, we're not looking backwards. There's no talk about, you know, the performance against Wales or England now. It's really focused on Iran, how we can be successful against them.
בעבורנו זה קודם כל הריכוז. איננו מסתכלים אחורה למשחקים עם אנגליה וויילס. אנו מרוכזים באיראן ואיך אנו יכולים לנצח מולם. איני רואה דבר שפוגע בריכוז הזה. אני יודע שקורים כאן דברים, אך הקבוצה מרוכזת רק בשאלה איך לנצח, הסביר במסיבת העיתונאים המאמן האמריקני גרג ברהלטר. במשחק היום צפויים גם לנחוח במסווה של אוהדים אלפים של שליחים איראנים שמטרתם ליצור אווירת עידוד לשחקנים שלהם. הכל מבוים ומתוכנן בטהרן, הכל מבינים זאת, אך קרוב לוודאי שהאיומים וההפחדה יעשו את שלהם, והשחקנים האיראנים ישחקו היום כמיטב יכולתם למען שלום משפחותיהם באיראן.
שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום איראן.
אז כדורגל, אנחנו למדנו לחשוב שלא מעניין ממש את האמריקנים, לפחות לא הכדורגל הזה. האם עימות כזה ספורטיבי בין איראן לארצות הברית מגביר בכל זאת את העניין הציבורי במשחק הזה ובגביע העולמי?
הלוואי שהיינו יכולים להגיד שכן, אבל לא ממש. הציבור האמריקני בכל זאת לא מתחבר לכל הסיפור הזה. כדורגל במובן האירופי שלו נותר ספורט שוליים בארצות הברית. ברור שמדינה ענקית שיש לה המון אנשים שמשחקים כדורגל, אבל זה לא אחד מהענפים שנחשבים לגדולים, הוא לא משודר בשעות צפיית השיא, יותר עניין בערך כדורגל נשים מאשר בכדורגל גברים, אבל כך או כך, העובדה שיש כאן משחק עם חשיבות גיאופוליטית, בכל זאת מצליחה לעורר קצת עניין, המיני פרובוקציה האמריקנית הזאת, כאשר הם ניסו לשנות את ציור הדגל האיראני, מסיבת העיתונאים, התאונה של המאמן האמריקני ששמענו עליה בכתבה קודם לכן, כל זה עושה קצת כותרות, אבל קשה להגיד שאמריקה תעצור את נשימתה, ודאי שלא היום כאשר המשחק הוא בשעות הצהריים, כאשר האמריקנים בעבודה, קשה להאמין שהיא תעצור את נשימתה לקראת המשחק הזה, ברור שכל ניצחון יתקבל בברכה, גם במובן הספורטיבי וגם במובן הגיאופוליטי.
טוב, אז אם האמריקאים לא יעודדו את עצמם, הם בהחלט יכולים לסמוך עלינו שאנחנו נעשה כאן את העבודה מהמזרח התיכון. בוא נעבור מכאן לפגישתו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ עם גורמים אנטישמיים. היא מוסיפה לעורר הדים בארצות הברית. ביממה האחרונה הצטרפו למעגל הגינויים גם רפובליקנים, בהם כאלה שנחשבו קרובים מאוד לטראמפ. האם טראמפ אולי הלך הפעם צעד אחד רחוק מדי?
יכול להיות, אבל זו תופעה שאנחנו מכירים, דונלד טראמפ, תמיד חושבים שהוא חצה איזשהו קו אדום, ואז מתברר שהציבור מתיישר עמו. מעניין לדעת שדווקא יש קולות בתוך המפלגה הרפובליקנית, ממש מהאזור שנמנע לרוב מלבקר את דונלד טראמפ, שמותחים עליו ביקורת, בהקשר הזה ראוי לציין את סגן הנשיא מייק פנס, נכון שהיחסים שלו עם דונלד טראמפ מאז השישה בינואר הם לא נהדרים, אבל הוא מאוד זהיר בביקורת שלו, דווקא הוא אומר שעל הנשיא להתנצל ולהתנער מהאנשים האלה, ניק פואנטס, מנהיג העליונות הלבנה, והראפר קניה ווסט, שהוא ערך אותם בביתו, גם אחרים, כולל אנשים שעבדו בממשל של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, וכמובן בתוך המפלגה, וזו דינמיקה מעניינת, מי שכבר מראש היה מבקר של דונלד טראמפ, רואה כאן איזושהי הזדמנות, ראינו את קריס קריסטי למשל, מדבר נגד דונלד טראמפ, ראינו את אסה הצ'נסון, ועכשיו גם אפשר אולי לשמוע דברים שאמר מיט רומני, אחד המבקרים החריפים של דונלד טראמפ מתוך המפלגה הרפובליקנית.
I think it's disgusting to invite people like that to meet with a former president of the United States. I think it's been clear that there's no bottom to the degree to which President Trump will degrade himself and the nation.
Should he apologize? Do you think that more Republicans...
Oh, he doesn't. He never sees anything wrong in anything he does. So this is characteristic of his approach, which is either say it was a joke or say he didn't know what was happening. But that doesn't fly. Obviously, this is something which degrades him, frankly, to do what he's done. And
it's something which diminishes the country. מיט רומני על ההזמנה של דונלד טראמפ לקניה ווסט וניק פואנטס לאחוזתו, הוא אומר, זה הוכיח שאין שפל שדונלד טראמפ לא מוכן לרדת עליו.
אין תחתית לבור הזה, אומר מיט רומני.
בדיוק, ומיט רומני הוא מבקר ותיק של דונלד טראמפ, מעולם לא הסתיר את זה, אפילו הוא הצביע בעד הדחתו של טראמפ. אבל מה קורה במרכז הזה של המפלגה הרפובליקנית? מה קורה אצל האנשים שכן נאמנים לדונלד טראמפ? שם הם מנסים מאוד מאוד להיות זהירים לעשות איזושהי הפרדה בין האנטישמים עצמם לבין הנשיא טראמפ. בואו נשמע דברים שאומר אחד מנאמניו של הנשיא, תועמית אבורביל.
Well, I think he make better choices, obviously. Meet with a lot of people that help make the country move forward, and I'm sure he's addressed that, you know, with people around him. I haven't heard his comments on it, but I'm sure he'll come out with some comments.
Do you hope he condemns him? He hasn't yet. He just said he didn't know.
Well, that's up to him.
כן, הסנאטור תומי טאברוויל, באמת מנאמניו של דונלד טראמפ, הולך איכשהו מנסה לעקוף את הנושא לגבי בחירות שאפשר לעשות, זה תלוי בדונלד טראמפ עצמו, אם הוא ירצה להתנצל או לא. וזו אגב, בסופו של דבר, אחת השאלות שנשארת לו שם, למה דונלד טראמפ פשוט לא מתנצל? כבר עברו מספיק ימים, הסערה כבר בעיצומה, אחרי שמכל הכיוונים הוא שומע שזה לא רעיון טוב לארח בביתך, לארוחה, שני אנשים שחרטו על דגלם את האנטישמיות. למה הוא לא מתנצל? כי זה דונלד טראמפ, הוא איש שלא נוהג להתנצל, לא נוהג להבהיר את דבריו, אולי נשמע דברים בהמשך היום שיסייעו אליי לתקן את הרושם, כרגע לפחות הוא מתחפר, ולא רק הוא, גם קניה ווסט, הראפר שמוסיף, ושגם הוא לא מתנצל על אמירות אנטישמיות, ומוסיף להסתבך בהן, הנה דברים שהוא אמר בשידור וידאו אתמול.
When I found out that they tried to put me in jail, it was like a dog was biting my arm.
I think they've been extremely unfair to you. I think.
Who was they, though? We can't say who they is, can we?
Press. I don't use the word as the way I guess you guys use it. Are you leaving?
I'll say it right now.
And then have think we're discussion.
Not going to have a conversation?
Like, have the discussion.
Like, you think Ye's going to come in here and say, here's my pain, here's my suffering, I'm going to say, I hear you. And then he's going to say, and it was Jewish people, and I'm going to be like, okay, but don't you consider it? So I'm not going to do this. I refuse. Go,
כן, הם, אנחנו שומעים את הוויכוח שם קצת באולפן, אבל השימוש הזה של קניה ווסט, הם רצו לזרוק אותי לכלא, הם עשו לי, והרמיזות האלה כולל אורחב באולפן והמראיינים.
הם זה האליטות, השמאל או היהודים?
זה אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר מבחינתו, ולכן הדאגה הזאת מדברה, ואלה כמובן לא הדברים הכי נוראים שקניה ווסט אמר.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה,
אירן. אחרי 5 ימים של הפגנות נדירות ברחבי סין נגד מדיניות אפס הדבקה של המשטר, נראה שהמחאה תמה לפחות בינתיים. השלטונות הסינים הציפו את רחובות הערים בשוטרים ובמחסומים, במטרה למנוע כל התגודדות. בתוך כך, אחרי מעצרו של עיתונאי BBC שלשום, ראש ממשלת בריטניה, רישי סונאק, קורא למערב לשים סוף ליחסים ולתלות בבייג'ין. שלום לבן יניב, כתב את תחום החוץ.
כן, שלום אירן. אז באמת מסוף השבוע אנחנו עוקבים אחרי אותן הפגנות חסרות תקדים, צריך לומר, בהיקף שלהן וגם במסר הפוליטי שלהן, שפקדו את כל ערי סין המרכזיות, כולל שנגחאי וכולל הבירה בייג'ינג. הבעת זעם באמת נדירה נגד אותה מדיניות אפס ההדבקה הדרקונית של המשטר הסיני, אבל נראה שלפחות בינתיים הכל נגמר, כי המשטר הסיני מפעיל את מכונת הצנזורה שלו בכל הכוח, ומוחק עשרות מיליוני פוסטים ביקורתיים ברשתות החברתיות בסין, מוחק תמונות ותיעודים ממכשירים ניידים. ערן, ראינו את אותם תמונות בטוויטר שעלו ברשתות החברתיות של שוטרים סינים שממש לוקחים את מכשירי הטלפון של מפגינים או של אנשים שנכחו ליד הפגנות ועוברים על התמונות והסרטונים שהם לקחו מאותן הפגנות ומוחקים אותם. ובעיקר המשטרה עכשיו, המשטר יותר נכון, מציף את הערים בכוחות משטרה וביטחון, במסר ברור, שום מחאה לא תהיה פה, והבוקר עיתון הגרדיאן גם מדווח כי המשטרה הסינית, כך נראה, החלה עכשיו באיזשהו מסע מעצרים של המשתתפים בהפגנות שפקדו את סין בימים האחרונים. האמן הסיני הגולה, איי ווי ווי, אומר ש 70 שנה של שלטון קומוניסטי מונע כל אפשרות ליצירת הנהגה לאותה מחאה, הוא גם לא מצפה מהמערב שיעזור להם, ככה הוא נשמע.
I'm quite cynical about it because I've seen too many and too many young people has been arrested and other people become silent, and also I've seen the European nations are never really support human rights.
כן, אז איי ווי ווי שכבר יודע מה זה המערב ומנסה עם הפעילות שלו נגד השלטון הסיני כבר כמה שנים לעורר איזושהי התנגדות לשלטון הסיני, אומר, אני לא חושב שמישהו יעזור לנו, מישהו במערב, אמריקה, אירופה, אף אחד לא יעזור לאותם אנשים שגם כך לא יודעים באמת איזושהי מערכת פוליטית שיכולה לאפשר ולייצר את אותה תשתית לתנועת מחאה אמיתית. אז הוא מביע הציניות. אבל אני בבריטניה, אמש, רישי סונאק, ראש הממשלה הבריטי, בנאום ראשון על מדיניות החוץ שלו, קורא להפסיק את התלות המערבית בדרקון הסיני, ככה הוא נשמע.
We recognize China poses a systemic challenge to our values and interests, a challenge that grows more acute as it moves towards even greater authoritarianism instead of listening to their people's protests.
כן, אז סונאק מזהיר גם מהמשך ההידרדרות של סין לעבר משטר רודני, אומר שסין היא אתגר מערכתי לערכים ולעקרונות שלנו במערב, ולמעשה גם ממשיך ואומר שצריך לסיים את אותו טור זהב ביחסי בריטניה וסין שהחלו עוד בימיו של ראש הממשלה השמרני הקודם דייוויד קמרון. הוא אומר, אנחנו צריכים להפסיק את התלות אבל גם לא להיגרר לטרמינולוגיה של מלחמה קרה. נגיד לסיום שכבר כמעט 3 שנים באמת שאזרחי סין נתונים למדיניות הקורונה הקשוחה ביותר בעולם, עטיית מסכות היא חובה, בידוד הוא עדיין דבר שכיח וסקרי פתע מוכרזים בעקבות מספר בודד של נדבקים. החיסונים הסינים בינתיים לא נמצאו כיעילים במיוחד נגד הנגיף, והמשטר הסיני, כך נראה, איראן, לא מוכן לתת לאף אחד לערער על מדיניותו, מדיניות שבינה לבין מדע, איך לומר, אין בדיוק קשר.
בן יניב, תודה.
תודה, תודה.
ועוד בענייני מורדים ומגפות, ראש פרובינציית אלברטה שבקנדה נכנסה לתפקידה עם הבטחה לעצור את המגפה, לא מה שחשבתם, לא מדובר בחיסונים ובמסכות, על כך כתבתנו בקנדה, לימור שמואל פרידמן.
Endemic, זו הסיסמה של ראש פרובינציית אלברטה דניאל סמית. היא נכנסה לפני חודש וחצי לתפקידה כשנבחרה לעמוד בראשות המפלגה השמרנית המאוחדת, והיא פותחת במלחמה מול הממשלה הליברלית של טרודו. ראשית, בכל הנוגע להתנהלות במגפה.
We are not going to create a segregated society on the basis of a medical choice.
אנחנו לא ניצור פה חברה מפולגת על בסיס של בחירה רפואית. הצהירה סמית עם כניסתה לתפקיד. לטענתה, הלא מחוסנים מופלים לרעה, והשבוע הודיע על תקנה ראשונה חדשה האוסרת על מערכת החינוך לחייב ילדים לעטות מסכות. כל הכיתות יישארו פתוחות גם אם יחליטו ללמד מרחוק.
Anyone is welcome to wear a mask if they feel that that is the right choice for them, but we should not be forcing parents to mask their kids, and we shouldn't be denying education to kids.
כולם מוזמנים לעטות מסכות אם זה מתאים להם, אבל לא נכריח הורים ולא נמנע מילדיהם השכלה אם לא יעטו מסכה. אלברטה היא הפרובינציה הסוררת, משם יצאה מחאת נהגי המסעיות שדרשה לבטל את החוק המכריח נהגים להתחסן כדי לעבור את הגבול לארצות הברית ובחזרה. מחאה שהביאה להשתקת המדינה ולוועדת חקירה ממלכתית השוקדת על מסקנותיה בימים אלה. אלברטה המכונה טקסס של קנדה, כיוון שהיא מספקת כ-80% מתצרוכת הנפט והגז במדינה ו-70% ממוצרי האנרגיה שקנדה מייצאת. בשל כך פוליטיקאים באלברטה תמיד ראו אותה שונה מאחיותיה. סמית, כמו קודמיה, הודיע שתפעל לסוברניות ותעמוד מול חוקים ומגבלות שמטילה הממשלה ולדעתה מפלים את הפרובינציה לרעה. הצעד הראשון שלה כאמור נוגע לטיפול הממשלתי במגפה. בתגובה להחלטתה לא להכריח ילדים לעטות מסכות, אמר נשיא איגוד המורים באלברטה, צריך להוציא את הדיון הזה מהפוליטיקה. זו אמורה להיות החלטה א-פוליטית. עלינו לחשוב קודם כל על טובת הילדים.
It needs to be depoliticized. It needs to be taken out of that theater of politics and looking at what's best for kids, allowing school authorities to do what's best for their students.
סמית, שפיתרה בינתיים את כל ראשי מערך הבריאות שתפקדו במהלך השנתיים האחרונות, מתכננת להעביר חוקים שיפחיתו את עלויות המחיה לאזרחי הפרובינציה, יטפלו בסחבת בבתי המשפט ובמשטרה, וכל זה עוד לפני חג המולד. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
השעה הבינלאומית, באוקראינה ממתינים בנשימה עצורה למטח טילים רוסים נוסף שלפי כל הערכות המודיעיניות אמור להגיע בקרוב, ובינתיים זוכה וולדימיר זלנסקי, בקרוב איש השנה של המגזינים המרכזיים בעולם, איך אפשר שלא, לביקור מחזק של שרי החוץ מהמדינות הנורדיות והבלטיות. על עוד יום של לחימה ומדינאות בקייב, שליחנו לאירופה, דוב גילר, שלום דובי.
צהריים טובים, ערן. כולם באוקראינה ערוכים למתקפת טילים אפשרית קשה נוספת של הרוסים שאולי תגיע היום. פול רוזנהיימר מהביל ציטט בעניין מקורות בשירות החשאי האוקראיני, וגם הנשיא זלנסקי הזהיר שלשום ממתקפה שכזו. שמענו שהטרוריסטים מכינים פיגועים חדשים, אמר בנאומו היומי. ובינתיים אתמול מבקרים בקייב שרי החוץ של המדינות הבלטיות, המדינות הנורדיות, לביקור הזדהות. אחד אחד מצטלמים שרי החוץ עם גיבור השנה, ועוד בוודאי נראה אותו בקרוב בשערי כל המגזינים, ולודימיר זלנסקי. אחר כך מתפנים להביע הזדהות במסיבת עיתונאים משותפת, הנה כמה דוגמאות. שר החוץ האסטוני אמר, יש חשיבות מיוחדת מאוד לאזור שלנו שאוקראינה תנצח במלחמה הזו. אין שום אלטרנטיבה. המלחמה הזו היא איום קיומי על כל ארכיטקטורת הביטחון האירופית. שרת החוץ האיסלנדית הוסיפה.
But I would like to say that I think we are also thankful to you, because you are fighting for our common security, and you are fighting for our values.
אנחנו אסירי תודה לך, אומרת טור דיסרק פיורד האיסלנדית לזלנסקי, כי אתה נלחם למען הביטחון המשותף שלנו, ואתה נלחם למען ערכינו. אני מייצג את אוכלוסייה קטנה מאוד, מדינת אי, לאיסלנד אין סיכוי בעולמו של פוטין, אז בזמן שאתה תמיד אומר תודה, אני רוצה לומר כנראה בשם כולנו, תודה לך. האורחים גם דיברו על סיוע קונקרטי. שר החוץ השוודי בילסטרום אמר, הבאנו את חבילת הסיוע הגדולה ביותר בתולדות היחסים שלנו, מערכות הגנה אווירית, תחמושת, כלי רכב, ציוד, מדי חורף שונים, ספינות גרב ו-270 מיליון יורו. שר החוץ הלט והדגיש.
And I think that one message that we all want to send to NATO allies, that Ukraine needs more weapons. Ukraine needs more air defense weapons, Ukraine needs more artillery.
המסר היחיד שכולנו רוצים לשלוח לברית נאטו, אומר רינקביץ' מלטביה, הוא שאוקראינה צריכה יותר נשק, יותר הגנה אווירית, יותר ארטילריה, יותר טנקים. אנחנו במצב שבו עלינו לעצור את רוסיה. מול המסרים המרגשים והמעודדים האלה, גם אם לא משנים דרמטית את תנאי המערכה, היה שר החוץ האוקראיני קולבה אסיר תודה, אבל גם קונקרטי.
Providing us with air defense is actually about saving and restoring our energy infrastructure. Otherwise, every time we will be restoring it, the Russians will be destroying it.
לספק לנו הגנה אווירית זה בעצם חיסכון ושיקום תשתית האנרגיה שלנו, אחרת בכל פעם שנשקם אותה, הרוסים ישמידו אותה. אז כדי להימנע מהקסם הזה, לשבור את מעגל הקסמים הזה, אנחנו צריכים שני אלמנטים, גם חלקי חילוף לשיקום המערכת, וגם הגנה אווירית להגנה על המערכת. בקייב כאמור מחכים אחד לטילים הרוסיים ומידך למערכות ההגנה המערביות, ומקווים שאלו תגענה במספרים משמעותיים לפני כניסת החורף. דוב גילר, שליח כאן חדשות לאירופה, מברלין.
השעה הבינלאומית, הבמה הישראלי נדב לפיד, זוכה פרס דוב הזהב ופסטיבל כאן, חולל שערה שהגיע לראש הכותרות בהודו. הוא כיהן שם כיושב ראש ועדת השפיטה בפסטיבל גואה, והוא תוקף במילים חריפות את הסרט תיקי קשמיר, שעוסק במתיחות ההיסטורית ורוויית הדמים בין הודו לקשמיר, ובמתח המוסלמי-הינדי של הסכסוך הזה. הוא טען אתמול שמדובר בסרט תעמולה וולגרי, שנועד לחזק את הנרטיב ההודו, הודי בנוגע לסכסוך. הדברים האלה נאמרו בשידור חי לעשרות מיליוני צופים ועוררו תגובות קשות בממשלה ההודית, בציבור ובתקשורת. בוא נשמע משהו מהדברים האלה.
We were all of us
disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot.
אומר נדב לפיד, כולנו הוטרדנו מהסרט הזה, זה נראה לי לא מתאים לתחרות בפסטיבל מוערך כזה, אני מרגיש מספיק נוח לחלוק איתכם את התחושה שלי בעקבות ההתבטאות הזאת. מתקפה חריפה של שגריר ישראל בהודו נאור גילון על נדב לפיד, הוא כותב מכתב ובו הוא אומר, תתבייש לך, בתרבות ההודית ההתייחסות לאורח היא כמו לאלוהים, אתה ניצלת לרעה באופן הגרוע ביותר את ההזמנה ההודית שקיבלת לכהן כיושב ראש חבר השופטים, ואנחנו רוצים לומר שלום לשגריר שלנו בהודו נאור גילון.
שלום, שלום
אירן. תגיד, מה גורם לשגריר להתבטא כל כך, בצורה כל כך חריפה, נגד אומן ישראלי, אזרח ישראלי שמגיע, הוא מביע את דעתו הפוליטית הלגיטימית. אתה השגריר של מדינה דמוקרטית.
שאלה מצוינת. קודם כל צריכים להבין את הסטינג של האירוע הזה. אחת הסיבות העיקריות שנדב הוזמן היא שהוא ישראלי, כי הם רצו לתת פוקוס מאוד גדול לישראל. הזמינו גם את פאודה, את ליאור רז ואת אבי ססחרוב.
לא משום שהוא במאי מצוין שזכה כבר בשני פרסים בינלאומיים גדולים?
אני מניח שגם וגם. אבל הסיטואציה הייתה שהשר הממונה עלה לבמה, הביא אותי, ודיבר שם בחום רב על ביקוריו בישראל, על ההייטק בישראל, על הטכנולוגיות, על השיתוף פעולה. גם אני קצת דיברתי על שיתוף פעולה תרבותי בין המדינות, הקרבה התרבותית. היה מצוין, ואז עלו שני חבר'ה מפאודה. היה עוד יותר טוב, דיברו על ליאור רז, דיבר על אהבתו וכו'. ואז הגיע נדב אחרינו, אחרי שהייתה אווירה מאוד טובה, הכל בשידור חי. עכשיו הוא לא התבקש, אתה, כחבר שופטים, אתה צריך לדורג את הסרט הטוב ביותר, הבמה הטוב ביותר וכו'. הוא בחר לקחת את היוזמה ולדבר על הסרט הרע ביותר. אני לא מכיר, יכול להיות זה קרה, תקדימים כאלה, העניין הוא שזה התקבל כאן בצורה נוראה. הודו היא אולי, אני פעם שלישית שגריר כבר. הייתי שגריר קודם באיטליה וגם בהולנד. הודו היא אולי המדינה עם הכי הרבה תמיכה בישראל. התגובות שקיבלנו ברשתות החברתיות, מעולם לא ראיתי כזה דבר. בקטע של, אם אתם לא מקבלים את סיפור קשמיר, אנחנו צריכים לשאול האם הסרטים על השואה, והאם השואה התקיימה וכו' וכו'.
או במילים אחרות אתה אומר, ההתבטאות שלך נובעת במידה רבה מתוך ניסיון לבלום את ההדף בעקבות ההתבטאות הזאת?
בהחלט, וגם לנסות להבהיר מה שבהודו לא מקבלים את זה, כי הם רואים בו ישראלים, הוא חי בפריז, הוא חי בישראל, או מבקר את ממשלת ישראל, לא מבקר, זה פחות מעניין אותם. אותם מעניין שישראלי, וישראל נחשבת כבת ברית מאוד קרובה, הולך ותוקף אותם על הנושא הזה של קשמיר. הם ראו בזה פגיעה אישית, וזה הביא אותנו למקומות מאוד מאוד לא טובים. הם לא יודעים לעשות את ההפרדה שאולי אנחנו כישראלים יודעים לעשות בין אדם פרטי לבין המדינה. וההתקפה כוונה לכיוון מדינת ישראל.
אבל יכול להיות שזה בדיוק המקום שבו השגריר צריך לבוא ולהגיד, יש הבדל בין האזרח הפרטי שאותו הזמנתם כאיש מקצוע, שהוא כמובן מגיע מישראל, לבין עמדת הממשלה. עמדתו איננה עמדת הממשלה, לא זו המכהנת המסיימת, ודאי לא עמדת הממשלה הנכנסת. מדוע אתה כשגריר מגיע למצב שבו אתה מתעמת עם אזרח ישראלי? נאור גילון, שגרירנו בהודו? כן, עקב נותק עם נאור גילון, אנחנו ננסה לחדש אותו. אנחנו מצליחים להתקשר אליו? כיוון שאנחנו מאוד רוצים להשלים את השיחה הזאת על היחסים שבין דיפלומטיה לבין אומנות, יחסים שהם תמיד מורכבים, והנה שוב הם מתגלים כמורכבים במיוחד. נאור גילון, שגריר ישראל בהודו, מיד יהיה איתנו. אנחנו נמתין בסבלנות. כן, אנחנו מתקשים ליצור קשר עם ניו דלהי בשעה הזאת. והנה, נאור גילון מיד איתנו. שלום לך שוב, נאור גילון. נאור גילון, שגריר ישראל בהודו?
כן, אני איתך.
כן, אנחנו מתנצלים על הקווים, אנחנו רחוקים מדי כנראה בשביל להתווכח, אבל בכל זאת אנחנו מנסים לנהל פה את הדיון הציבורי הדמוקרטי. מה בכל זאת גורם לשגריר להתייצב מול אזרח ישראלי שממלא תפקיד ומביע את דעתו? אפשר בהחלט לבוא ולהגיד, יש עמדת ממשלה היוצאת, עמדת הממשלה הנכנסת, זאת איננה עמדת השגרירות ודאי, זאת עמדתו שלו, ואנחנו חיים במדינה דמוקרטית. הודו היא המדינה הדמוקרטית הגדולה בעולם.
אני לא חושב שיש בכלל קשר לעמדת ממשלה כזו או אחרת בישראל. דרך אגב, הנושא של תיקי קשמיר של הסרט, היה הנושא ששנוי במחלוקת בתוך הודו. אני לא, בתגובה שלי לא נכנסתי לגופו של עניין, לא רציתי לדבר האם אני בעד כיוון זה או כיוון אחר, נרטיב כזה או נרטיב אחר. לא תפקידנו, זה עניין פנימי של הודו, לא רוצה להיות שם. אני פניתי יותר לחוסר הרגישות של אורח שמוזמן לפסטיבל, כדי לשפוט בין סרטים שונים ולבחור את הסרטים הטובים ביותר, לבחור דווקא, והייתה מסיבת עיתונאים, דווקא בשידור החי, לפני כולם, כשזו חגיגה גדולה, ולהיות משבית הסמכות כדי למשוך תשומת לב אליו. על כך אני התרעמתי, על חוסר הנימוס, על חוסר ההגינות כלפי אנשים שהשקיעו המון המון מהונם הפוליטי והכללי, כדי להכניס את ישראל ולשבח את ישראל, ועל כך התרעמתי. לא נכנסתי לגופו של עניין.
מעבר לטוקבקים ברשתות החברתיות, האם הסיפור הזה מבחינתכם מגביר את הסיכון לדיפלומטים הישראלים שיושבים בהודו? זה מעורר עד כדי כך שערה שאתם מרגישים פיזית לא נוח לשבת שם?
אני לא רוצה להיכנס לקטע הזה. אני אגיד ככה, גם ככה הודו לא נחשבת מדינה ברמות הנמוכות של הביטחון והבטחה. היא מדינה שיש תשומת לב אליה, אבל המרחק בין לקבל הודעות נעצה ברשתות החברתיות ב-direct messaging, במסנג'ר, לא בכללי, שאומרות אתם נאצים, אתם כאלה ואתם אחרים, המרחק בין מישהו ששולח כזו הודעה לבין מישהו שהוא קצת פחות בסדר ועושה משהו, הוא מתקצר כנראה מן הסתם. לא הייתי רוצה לבחון את זה באופן כללי, אני לא חושב שזה עוזר, אבל אני לא מסתכל על האספקט הביטחוני כאספקט המרכזי בכל הסיפור הזה.
בוא נגיד שתי מילים אולי בכל זאת על היחסים בין ישראל להודו, יחסים אדוקים שרק הולכים ומתהדקים, ואפשר להניח שאף יתהדקו יותר עם כניסתו של ראש הממשלה הישן חדש נתניהו.
כן, היחסים באמת הם טובים. אני חושב שהביקורים של מודי בישראל ואחר כך נתניהו כאן בזמנו, 2017-2018, עשו שינוי גדול מאוד ביחסים. נזכור, אנחנו עכשיו חוגגים 30 שנה ליחסים. ההתחלה הייתה לא טובה במיוחד. אני מדבר על ההתחלה לפני 75 שנה, עוד מעט זה יהיה. הודו לא תמכה בהחלטה 181, בהחלטת החלוקה, ועד רק ב-1950 הכירה בישראל. הכל התחיל לאט מאוד, אבל ב-5-7 שנים האחרונה הייתה תנופה מדהימה. אם פעם זה היה בעיקר סביב נשק ואולי חקלאות, השקעה בטפטוף, דברים כאלה, היום השיתוף פעולה הוא רוחבי לכל הרוחב, ויש כאן שילוב בין תמיכה ציבורית מאוד רחבה בישראל, שאני לפחות ב-30 שנות קריירה פלוס מעולם לא פגשתי באף מקום כזו תמיכה רחבה, וממשלה שהיא מאוד ידידותית, והשילוב הזה עושה נפלאות ליחסים.
נאור גילון, שגריר ישראל בניו דלהי בהודו, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם.
המעצב הישראלי רונן תנחום עיצב בעבר את השן והפיצוצים בסרט ספיידרמן, ועכשיו הוא מקים בישראל גן וירטואלי יפהפה. הוא מוכיח שהטכנולוגיה לפעמים מנצחת. שלום לחוקרת התרבות מירי חימולובסקי.
שלום.
אמרתי פעם שאת לא כל כך מתחברת לעניין הזה של הולוגרמות.
נכון, לי מאוד קשה, בפרט שרונן הסביר לי שלמשל בספיידרמן, שאתה רואה אשן או שאתה רואה כל מיני פיצוצים, רוב הפיצוצים היום בסרטים זה אפילו לא תפאורה וזה לא צילום, אלא זה קוד במחשב. עדיין קשה לי להבין את זה, אבל בזה הוא עוסק. וברמת השרון נפתחה גלריה חדשה שקוראים לה גלריה פוסט, שזה גם מעניין, כי בדואר הישן של רמת השרון, אתה יודע, גם דואר זה כבר דבר שקצת הולך ונעלם, כי כולנו שולחים פוסטים דיגיטליים, ושם למעשה הוא בנה אינסטליישן של מסכים שעליהם פרחים ועצים, דברים יפהפיים, וכמה שהוא הסביר לי, כי זה נראה לי פשוט אוסף אדיר של צילומים, מסתבר שלא מדובר בצילומים, אף דימוי לא חוזר על עצמו, זה מה שבעצם הוא עושה במחשב, הוא שם קוד מסוים, כמו בקולנוע, הוא עשה אגב קריירה הוליוודית מרשימה למדי, ובעצם באמצעות המחשב הוא בורא עולם של דימויים שהוא לא פחות יפה ממה שאתה תראה בצילום, אז בוא נשמע אותו על הקריירה ההוליוודית שלו.
עבדתי המון שנים בתעשיית הסרטים בתור אפקס טקניקל דיירקטור, זה היה המקצוע שלי, על סרטים כמו ספיידרמן, רובוטריקים, דדפול, וולברין ועוד ועוד. ובאמת בכל הסרטים האלו הייתי, התפקיד שלי היה לעשות שוטים מרכזיים בסרט שיש בהם הרבה הרבה אקשן וצריך כל מיני אפקטים כאלו ואחרים, יש איזה פיצוץ, צריך איזה טיל, כל מיני כאלו שוטים.
טוב, ישראלים תמיד טובים בטילים ובנשק, לא בכדי זה היצוא המובחר שלנו.
נכון, אבל מה שמעניין בתערוכה, תערוכה אגב לא גדולה, כי הפוסטה הישנה של רמת השרון זה מין בית כזה עוד עם גג רעפים אדום, אבל מה שבאמת האוצר יובל שער בחר להציג, זה גם מין צמח כזה מפוסל, שגם הוא בעצם יוצא ממדפסת תלת מימד, אבל הוא גם נעשה על ידי קוד. זאת אומרת, מה שנעשה היום בקולנוע, ועכשיו בעצם רונן רוצה להעביר את זה כאן לעולם האומנות, זה ש... דרך המחשב, דרך קודים שאתה בונה, ייבנה עולם שהוא לא פחות יפה מזה שיוצר עולם האומנות, וזאת שאלת השאלות, אנחנו שואלים את זה גם בעניין של FNT, אתה יודע שלא כל כך מצליח בזמן האחרון, הנושא הזה קצת שכח וקצת נרגע, אבל זאת שאלת השאלות, האם באמת אנחנו יכולים להתעלות על מה שעושה ידו של האומן, בפיסול, בציור, בכל דבר אחר, וזאת שאלה מעניינת, ואגב הגלריה הזאת, תציג דברים מהסוג הזה מהעולם ומהארץ, כי תרצה בעצם להפגיש את הציבור הישראלי עם הדבר הזה שכל כך מתפתח היום בעולם. הדימויים שלו למעשה, אם אתה רואה את התערוכה שלו וראית אותה לפני חודש, לא תראה אף פעם את אותו צמח. המחשב בעצם כל פעם בורא משהו אחר, שזה אומן הכי מוכשר והכי חרוץ. לא יכול כנראה לעשות.
טוב, כנראה שצריך, כל אחד צריך כמה מחשבים שיבראו לעולם מפעם לפעם. מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך,
אירן. וזאת כבר דואליפה שסוגרת לנו שעה אחרי שאתמול היא זכתה באזרחות אלבנית. היא הרי בת למהגרים אלבנים שעברו לבריטניה. אתמול זה קרה, יום העצמאות 110 מן האימפריה העות'מאנית. דואליפה עכשיו שגרירה של כבוד במידה רבה של המדינה הזאת. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ ורחלי לוי, הטכנאים יוסי תנורי ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים, משדר מיוחד שיגישו דקלה אהרון שפרן ואני, נגלה לכם על מה מחר.